אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה.
אז אומרים.
אבל מה מקדים את מה? המעשה את המחשבה או המחשבה את המעשה?
אולי זה בכלל תלוי. תלוי בתקופה, בתרבות, במרחב.
ובכל זאת אנחנו ננסה להקדים מחשבה עם הטובים והטובות ביותר על ההמשך שיבוא. על ישראל בעתיד.
אז גל גבאי.
ונועם מועלם.
מזמינות אתכם להסקט מחשבה תחילה של המכון למחשבה ישראלית.
בבקשה.
אווה אילוזי, סוציולוגית, פרופסור מן המניין במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, עמיתה בכירה במכון למחשבה ישראלית ואורחת חוזרת בהסקט. שלום אווה.
שלום נועה.
מה שלומך?
אני חושבת שדי טוב, ברמה אישית, ברמה הציבורית וקולקטיבית, קצת פחות.
אוקיי, אז בואי נדבר על הרמה הציבורית והקולקטיבית וניגש ישר לעניין. בשנה האחרונה גיבשתם במכון למחשבה ישראלית אמנה ישראלית, ואני מצטטת, במטרה לכונן מדינה מבוססת על זהות אזרחית משותפת, ישראלית, ועל העיקרון שאזרחי ישראל הם הריבונים במדינתם. המהדורה הראשונה של האמנה ראתה אור באפריל, ונשאלת השאלה שאני מפנה אלייך, למה צריך את זה בכלל?
תראי, לפני מה שנקרא משבר החוקתי, משטרתי, הנוכחי, התחלנו לעבוד לפני בערך שנתיים וחצי, ו... גיבשנו את הקבוצה הזאת מתוך איזושהי תחושה שהחברה הישראלית מפולגת בין קבוצות זהותיות שונות, שיש פרגמנטציה אדירה בתוך החברה הישראלית, ושבעצם אחד הסיבות שאין יותר מחנה משותף בין הקבוצות האלה, זה שלא נוצר בעצם לאום ישראלי. יש משהו אירוני או פרדוקסלי כשאת חושבת שכל המטרה של הציונות הייתה לכונן לאום ישראלי, יהודי ישראלי. הסיבה לכך, אני חושבת, זה בגלל שעם הזמן המרכיב היהודי של הדמוקרטיה היהודית השתלט על המרכיב הדמוקרטי. עכשיו, כדי לכונן תרבות דמוקרטית צריך הרבה מאוד דברים, אבל אחד מהם, בוודאי, זה המרכיב של לאומיות, של תרבות לאומית משותפת. זה הפתרון שהרבה מאוד חברות, או כל החברות הדמוקרטיות, מצאו כדי לייצר מחנה משותף בין אזרחים שיש להם דת, גזע, או שייכות אתנית מאוד שונה. בגלל שמתישהו בשנות ה-90, אני חושבת, שנות ה-80, שנות ה-90, הרבה בגלל שלטון הליכוד, המדינה לקחה כיוון זהותני, לא זהותי, זהותני. זהותני זה אומר כיוון שבה זהות היהודית מודגש בצורה מאוד חזקה, אז היא ויתרה על המימד הלאומי, שהוא מימד שמסוגל להכיל בתוכו קבוצות שונות, והיא עדיפה, היא נתנה עדפה לקבוצה אתנית סלש דתית אחת, שזה הקבוצה היהודית. לא על זה אני חושבת כל המייסדים הראשונים של הציונות ושל ישראל חשבו. בוודאות לא, אלא ההפך. אני חושבת שהם חשבו על ריבונות לאומית כסוג של זהות חדשה, או צורה חדשה, צורה פוליטית חדשה לארגן את הקיום היהודי מחוץ למסגרת של הדת ושל הזהות
ובצורה
היהודית.
ובצורה שיכולה להכיל גם לא יהודים?
זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק, זה כל הפואנטה. באותה צורה שאת דורשת מצרפת, שהיא תתייחס בצורה שווה ליהודים, לאזרחים היהודים שלה, אנחנו חושבים שלאום ישראלי היה מאפשר, אחרי איזשהו זמן, היה מאפשר לאזרחים הערבים להזדהות איתו ולהיות שייכים בצורה מלאה.
אבל זה מעניין, כי את בעצם אומרת שאתם, שהמיזם שלכם הוא לא חדשני, אלא אתם מבקשים לעשות רסטורציה, להשיב את המצב חזרה למשהו שהיה קודם, או לתוכנית של מייסדי המדינה.
לא, 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 לא אמרתי לא. את זה. אני רק אמרתי שאני חושבת שה...
שהיה שינוי בשנות
ה-80 וה-90. מי שחשב על הציונות, לא היה... מזדהה בכלל עם מה שקורה, זה לא אומר בכלל שאנחנו רוצים לחזור לזה, אלא אנחנו לוקחים כמובן מאליו היום שהחברה הישראלית היא חברה למשל מולטי-אתנית, אני לא חושבת שכמעט אף אחד מהציונים, מהאבות הקדומים של הציונות חשבו על מדינת ישראל כמדינה מולטי-אתנית, אבל ישראל היום היא מולטי-אתנית למעשה, היא מולטי-דתית, וצריך לחשוב עליה כחברה כזאת. אז אנחנו מנסים, אם את רוצה לחשוב שאנחנו מנסים לחדש את המחשבה הציונית, אני לא מתנגדת, למרות שזה לא בדיוק הצורה שבה אנחנו מנסחים את ה... מיזם, כמו שאת קוראת לו, המיזם שלנו. אנחנו מנסים לחשוב על פתרונות אגותיים כדי לפתור חלק מהבעיות שקיימות בחברה הישראלית. העובדה שרוב הקבוצות לא מזדהות אחד עם השנייה ומקיימות יחס עוין אחד עם השנייה, היא תוצר ישיר של העובדה שלא קיים יותר לאום ישראלי. עכשיו, הסיבה שאנחנו לא חוזרים אחורה, זה בגלל שאני חושבת רוב הזמן הרבה חשבו שניתן ליישב בין דמוקרטיה לבין יהדות. לדעתי היה מדובר באשליה, אני חושבת. אשליה קונספטואלית, פילוסופית, מוסרית, וקבוצה רחבה של אנשים אחזו ברעיון הזה, והסיבה שאנחנו ממש לא רוצים אחורה, לא רוצים לחזור אחורה, זה בגלל שאנחנו בדיוק קמים על על האובזרבציה שהדבר הזה לא אפשרי. ניסו אותו והוא ממש לא עבד. הוא לא עבד בגלל שהמימד היהודי בעצם השתלט על המימד הדמוקרטי.
אז איך האמנה שניסחתם משתלבת בתוך כל הדבר הזה? זאת אומרת, זה חזון, זה מצע פוליטי, זה הצעה לחוקה?
האמנה זה בעצם הצעה לייצר תרבות אזרחית. אני רוצה להגיד שדמוקרטיה היא לא רק וכמעט לא מכלול של פרוצדורות. הרבה אנשים חושבים שדמוקרטיה זה ללכת לבחירות, או לקיים מערכת של נציגות, או של הפרדת שלטונות. זה אולי קצת זה, אבל זה גם התוכן הממשי שקיים בחברה האזרחית. אם יש לך פרוצדורות, ואין חברה אזרחית שמאמינה, למשל בשוויון בין כל בני אדם, שלא רואה בצדק כערך עליון, שלא מאמינה בשלטון החוק, למשל. אם חברה אזרחית שלמשל מתקיים בה הרבה מאוד שחיתות, בוא נגיד שיש לך את כל ההיבטים הפורמליים של הדמוקרטיה, אבל בחברה הישראלית, בחברה האזרחית לא מתקיימים כל ההיבטים הרכים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, שהם מרכיבים הכרחיים של דמוקרטיה, אמונה בשוויון של כל בני אדם, ציות לחוק, שלטון החוק וכולי, אז בעצם אין דמוקרטיה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה בעצם לדבר על התנאים המבניים, המוסדיים והתרבותיים, שיכולים לאפשר כזאת תרבות אזרחית, שמאפשרת לייצר שיח בין קבוצות, ולחשוב על ניסוח של ערכים, אם את רוצה, מינימליים, מינימליסטיים, שיכולים לחבר בין הקבוצות השונות. אז זה בעצם המטרה של האמנה הזאת, זה להתחיל שיחה, וזה לנסות ולהחיות את המושג של תרבות אזרחית.
ולמה דווקא המונח אמנה? מה יש במילה אמנה שאין למשל במילה חוקה?
תראי, חוקה זה מסמך משפטי שמחייב אנשים, והחוקה מעולם לא נכתבה פה. אני חושבת שהיום המצב של החברה הישראלית הוא כזה, שמאוד קשה להגיע להסכמה על עקרונות בסיסיים. בעצם חוקה, מה שחוקה עושה זה שהיא מעמידה ערכים כקדושים, ערכים מסוימים כקדושים, ואז היא מאלצת את החברה ואת החברה האזרחית להתיישר לפי הערכים שהחוקה מצהירה להם כקדושים. ברגע שזה לא נעשה, וברגע שהחברה התפלגה לכל כך הרבה קבוצות יריבות ועוינות אחד לשנייה, אז אני חושבת שבשלב ראשון, מה שאפשר לשאוף אליו, זה ברית שניכנס אליה מתוך הסכמה. זה בניגוד לחוקה, שהיא מחייבת ובעצם הופכת להיות חוק שמוטל על כולם. אז כמובן שבסופו של דבר, המטרה, לפחות חלקית, שלנו ושל עוד הרבה קבוצות היום בחברה הישראלית, זה להציע חוקה. אבל לפני שזה יעשה, צריך לייצר את התנאים כדי שקבוצות השונות ייכנסו לשיחה אחד עם השני, וייכנסו לתוך איזושהי ברית חברתית שתחבר ביניהם. זה בעצם הרעיון, כי מאחורי האמנה יש את הרעיון ששני אנשים, שני צדדים נכנסים לתוך איזשהו הסכם מתוך רצון. זה מה שאנחנו רוצים להדגיש.
אז בואי נדבר קצת על התנאים האלה. מובלד באמנה הנחה, וגם התייחסת לזה קודם, שיש השפעה דרמטית למוסדות. את מדברת בפרט על האופן שבו מוסדות משפיעים על רגשות. אז אני תוהה איך מוסדות יכולים לעודד רגשות רצויים בחברה, כמו אמון וסולידריות, או לחלופין, איך הם יכולים לעודד חוסר אמון, חשש, חשדנות ועוינות. גם מה המצב כיום בישראל, איזה רגשות מעצבים המוסדות הקיימים היום, ואיזה שינוי דרוש, ואולי איזה שינוי אתם מציעים, כדי לייצר חברה סולידרית יותר, חברה שיש בה יותר אמון בין אזרחים.
אז תראי, הרעיון שמוסדות מעודדים צורת חשיבה, צורת הרגשה, צורת התנהגות מסוימת, יכולה להיראות כלא אינטואיטיבית להרבה אנשים, כי אנשים חושבים שאם אדם טוב ורע, זה תלוי בעיקר במוסר שהוא למד בבית. סוציולוגים מזמן חושבים התנהגויות, במיוחד מוסריות, מאוד תלויות בנורמות של הסביבה. ונורמות, הרבה פעמים, מי שמנחיל אותם זה מוסדות, בית ספר, ממשלה, סיקור עיתונאי. אלה מוסדות בעצם שמשקפים את הכלל, וגם בחזרה מייצרים נורמות לכלל. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד כדי לענות לשאלה שלך. עכשיו, אמון, בואי ניקח אמון למשל. אמון במוסדות זה משתנה מארץ לארץ, והדבר המעניין שכלכלנים וסוציולוגים מצאו למשל, זה שאמון במוסדות, קשור בסגסוג כלכלי ובמדדי דמוקרטיה. כלומר...
סגסוג כלכלי של המדינה כולה או של הפרטים?
לא, של המדינה כולה. ככל שרמת האמון בין אזרחים, בינם לבין עצמם, עולה, את יכולה לצפות שהאושר הכללי של המדינה יעלה, וגם המדדים של דמוקרטיה יעלו. זה מה שסוציולוג בשם פטנם קרא לו הון חברתי. אמון מהסוג הזה. כשאמון יורד, כשאמון במוסדות יורד, זה משתקף בחברה האזרחית. זה אומר גם שיהיה לי פחות אמון בזר, למשל. אז לפני, אני חושבת, שנתיים, המכון לדמוקרטיה עשה סקר ומצא שרמת האמון של הישראלים במוסדות שלהם מאוד ירד, כולל הצבא, שהיה תמיד המוסד שבו הישראלים נתנו הכי הרבה אמון. ולא רק זה, באופן מאוד מעניין, מצא גם חלק מאוד קטן רק של הישראלים חושב שיש סולידריות בין ישראלים. עכשיו נדמה לי שהמחקר הזה לא עשה בדיוק את הקשר ביניהם, אבל יש קשר ישיר לדעתי. אני אוסיף רק ואגיד דבר שלישי כדי לענות לשאלה שלך. תקחי מושג של אחווה או ריאות, כלומר העובדה שאת נותנת סוג של אמון בבן אדם זר שאת לא מכירה ומוכנה לעזור לו ומרגישה שהוא שותף איתך לאיזשהו מצב אנושי. Brotherhood. תחשבי על המונח האנגלי של brotherhood, מה שהצרפתים קוראים לו fraternité, שהוא מושג מאוד חזק, שהיה אחד משלושת המושגים של המהפכה הצרפתית, היה...
אחווה, חירות, שוויון.
בדיוק. אז זה חירות, שוויון ואחווה. ככה זה הולך בסדר הזה. אנחנו התמקדנו בשוויון ובחירות. כל התיאוריה הפוליטית התמקדה בהם. קצת פחות התמקדנו בשאלה של האחווה. אבל האחווה היא לא פחות חשובה לחברה טובה, good society, או decent society. והיא לא פחות חשוב, הרגש הזה לא פחות חשוב, כי הוא בא לסמל שאני מוכן לשתף פעולה גם עם אנשים שהם לא שייכים לקבוצה שלי, גם לאנשים שהם רחוקים ממני, גם עם אנשים שהם לא מהמשפחה שלי, ולא החברים הקרובים שלי. זה אומר שזה ממש סימן או מדד לשיתוף פעולה, ליכולת לשתף פעולה ולראות באחר, את מי ששווה לי ודומה לי באנושיות שלו ושלי. Mm-hmm. עכשיו, אם אין לך ערכים אוניברסליים מגולמים בחוק, אוניברסליים זה אומר שמאמינים בערך השווה של כולם, זה יהיה הרבה יותר קשה לפתח את האחווה מהסוג הזה. הסיבה שהמושג הזה באמת הוצע על ידי הצרפתים, זה בגלל שאולי הצרפתים הם אלה שהכי מאמינים במושג הזה של אוניברסליות, ומנסים לבנות מוסדות אוניברסליים, גם בית ספר, גם מערכת המשפט, על בסיס הרעיון שכל בני אדם שווים, ושהלאום לא יכול להפלות או לייצר הבדלים בין אנשים לפי הקבוצה השתייכות המקורית שלהם. זה בעצם הרעיון האוניברסליסטי. אני חושבת שאחווה נוצרת הרבה יותר, עלולה להיווצר הרבה יותר בקלות, כשיש לך מוסדות אוניברסליים.
אז מה המצב היום בישראל? אני קוראת בין השורות שהוא רחוק מהמצב שאת מתארת, של מוסדות אוניברסליים שמעודדים אחווה.
אני חושבת שהלאום היהודי בארץ, אני חושבת שהלאום הישראלי קודם כל חושב על עצמו כלאום יהודי, לא ישראלי.
שבתוכו כן יש סולידריות.
פחות ופחות. אני חושבת שעכשיו...
אבל אולי
זה כחלק מאיתה... אפילו הלאום היהודי היום מחולק להמון תת קבוצות. אז אני חושבת שמדי פעם מנסים להחיות את הרעיון שיש איזושהי סולידריות. סולידריות זה לא אחווה אגב. סולידריות זה מה שמתקיים בין חברים באותה קבוצה. אחווה זה בדיוק מה שמאפשר לי לזהות את מי שלא שייך לקבוצה שלי כשווה ערך למי ששייך לקבוצה שלי. אז אם את שואלת אותי מה מתקיים היום בארץ, אני חושבת שמתקיים משטר שהוא מיועד ליהודים, ולא רק ליהודים, אלא ליהודים מאוד מסוימים. משטר שעסוק בגניאלוגיה כדי לזהות עם הסבים וסבתות שלי, הם בדיוק מתאימים לאיזושהי הגדרה של יהדות. אני חושבת שאנחנו גם מקדישים המון תשומת לב לעובדה שחילונים, שמאלנים, נקראים בוגדנים, כאילו הם לא שייכים לקבוצה המצומצמת הזאת, שנקראת יהודית. יהודיות עכשיו הפכה להיות יותר ויותר מילת קוד לבעצם בן אדם מהימין ובן אדם דתי. אז זה מבליט או זה מדגים בצורה מאוד טובה איך היגיון דתי או זהותני, אני אגיד זהותני, איך היגיון זהותני בעצם מוציא או מצמצם כל הזמן, ההיגיון שלו זה לצמצם כל הזמן את ההיקף של הקבוצה שלו, ולהוציא יותר ויותר אנשים מתוך הגבולות שלו.
אז איזה שינוי מוסדי דרוש בישראל?
אז תראי, אני חושבת שיש הרבה, הנבחר רק אחד, והוא אולי הכי... מובן מאליו, זה הפרדה בין דת ומדינה. אני חושבת ש... תראי, זה לא שאין בעיות חמורות אחרות. העובדה שאנחנו עדיין... אנחנו מסתבכים יותר ויותר בקונפליקט צבאי, לא בקונפליקט צבאי, אלא בדיכוי צבאי של עם אחר, זה כמובן בעיה בפני עצמה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני אדבר על הקו הירוק, ואני אגיד שההפרדה בין דת ומדינה נראית לי קריטית, תנאי ראשוני קריטי כדי לייצר לאום ישראלי, כדי להחליש את המרכיבים המשיחיים של הפוליטיקה והחברה הישראלית, וכדי לחזק את המימד הדמוקרטי שהולך ונעלם או שהוא בסכנה היום של... של היעלמות.
אבל אז איך את מיישבת את זה, את ההצעה להפריד את הדת מהמדינה, עם זה של היהדות, גם על פי האמנה שאתם ניסחתם, יש מקום מרכזי בישראליות. זאת אומרת, רוב אזרחי ישראל הם יהודים, רוב העם היהודי חי בישראל, השפה המדוברת בישראל היא עברית, והתרבות הישראלית יונקת מהתרבות היהודית, לרבות השם. זאת אומרת, להגיד לאום ישראלי שהוא יהיה ניטרלי מדת, ושתהיה בו הפרדת דת ומדינה, זה קצת, יש פה סתירה פנימית.
אני לא בטוחה שאני מבינה למה תהיה סתירה פנימית. צרפת נותנת איזושהי העדפה, למשל, לקתולים. הצביון של ארצות הברית הוא איזשהו צביון פרוטסטנטי. זה לא אומר שההפרדה בין דת ומדינה לא עובדת. זה לא אומר שלמדינה אין זכות לזה שתהיה איזושהי זיקה היסטורית ותרבותית לשפה ולקבוצה מסוימת. אבל רוב החברות היום, מה שמאפיין אותם, זה בעיה להסדיר יחסים בין רוב ומיעוט. זה אחד הסיבות לפופוליזם, אני חושבת. אחד הסיבות לזה, זה בגלל שהרבה מאוד חברות מתקשות להסדיר את היחס בין רוב ומיעוט. עכשיו, היחס הזה בין רוב ומיעוט, ברגע שהמדינה מזוהה עם קבוצה אחת, שזה קבוצה של הרוב, אז היחס שהרוב מקיים עם המיעוט, הוא יכול להיות רק יחס של דיכוי ושל הדרה. הוא לא יכול בשום צורה יותר להתיימר להיות יחס הוגן ואינקלוזיבי, כלומר שמאפשר לבני המיעוט להיכנס לתוך הקבוצה הכללית. עכשיו, הקבוצה הכללית, בגלל שבדמוקרטיה את לא רוצה לזהות את הקבוצת הרוב עם דת או עם גזע, אז אחד הפתרונות שנמצאו, לא בצורה מודעת כמו שאני כאילו אומרת, אבל אחד הפתרונות שנמצאו זה להכניס אותם לתוך איזושהי הגדרה רחבה של לאומיות. הלאומיות היה בתקופות מסוימות, בארצות מסוימות, היה סוג של מטריה, הייתה סוג של מטריה מאוד רחבה, שמתחתיה מצאת קבוצות שונות מאוד, שהיו מוכנות להזדהות עם הדבר הזה שנקרא לאום. עד כדי כך, שיהודים צרפתים ויהודים גרמנים היו מוכנים לצאת למלחמה אחד נגד השני, להרוג אחד נגד השני, כי גם היהודי הגרמני וגם היהודי הצרפתי הזדהה קודם כל עם הלאום או הגרמני או הצרפתי. היהודיות שלהם הפכה להיות שנייה או משנית למי שהם היו. אז אני לא מסכימה עם הפרשנות שלך. אני חושבת שהפרדה בין דת ומדינה מאפשרת למדינה להסדיר יותר טוב את היחסים בין רוב לבין מיעוט, והיא מאפשרת הרבה יותר למיעוט להיכנס מתחת למטריה יותר רחבה.
אבל אם למדינה עדיין יהיה צביון יהודי, מה זה אומר בפועל הפרדת הדת מהמדינה בישראל?
עוד פעם?
את אומרת, גם בצרפת יש הפרדת דת ומדינה, ועדיין למדינה יש איזושהי העדפה לקתולים. ובארצות הברית יש...
לא אמרתי שיש העדפה לקתולים, ממש לא.
אז לא ירדתי לסוף דתך. כי אם בצרפת יכולה להיות הפרדת דת ומדינה, ועדיין יש למדינה צביון קתולי, ובארצות הברית גם יכולה להיות הפרדת דת ומדינה, ועדיין יש איזשהו צביון פרוטסטנטי, אז מה זה אומר בישראל? זאת אומרת, איך נראית מדינת ישראל, שיש בה הפרדת דת ומדינה, אבל עדיין יש לה צביון יהודי?
זה אומר שהעברית היא השפה שמדברים אותה. זה אומר שאולי ליהודים יש איזושהי העדפה מסוימת כשרוצים להגר למדינת ישראל. זה אומר שהקלנדר השנתי הולך לפי חגים יהודיים. אגב, כל זה דומה מאוד למה שקורה בגרמניה או בצרפת, כן? הקלנדר שלהם, אם זה קריסמס או אם זה פסחה, הוא קלנדר שמתנהל לפי איזושהי היסטוריה דתית קתולית או פרוטסטנטית. צביון שאומר שיש לך איזושהי זיקה, יש איזושהי תשתית היסטורית שהיא קשורה לדת. אבל הפרטים, כשהפרטים מופיעים בזירה הציבורית, הם אמורים להופיע לא כיהודים ולא כקתולים ולא כפרוטסטנטים. הם מופיעים כאזרחים. זה מה שמגדיר אותם כאזרחים. זה העובדה שהם קודם כל גרמנים, קודם כל צרפתים, והזהות הדתית שלהם היא משנית. זה אומר גם שהדת היא מופרטת. הדת זה מה שאתה עושה בבית שלך. המדינה עצמה, גם אם יש לה מין ניחוח או תשתית היסטורית דתית, גם למרות התשתית הזאת, הדת לא מופיע בהחלטות הרשמיות של המדינה. העדפה של קבוצה, או העובדה שיש רק קבוצה אחת, שיש לה בעלות טבעית, מיידית, על הכל, גם לא נמצא בכלל בדמוקרטיות האחרות. פה העובדה שהדת בעצם משולבת עם המדינה, זה אומר שלקבוצה אחת יש בעלות ישירה הרבה יותר על כל האמצעים הפוליטיים והכלכליים של המדינה. זה מה שזה אומר. זה אומר שקבוצת מיעוט בעצם מתקיימת בשוליים של החברה.
ברמה המעשית.
זה אומר גם אגב שגם בפסיקות שונות, אתה כמעט תמיד תיתן העדפה לקבוצה אחת, לקבוצת הרוב ולא לקבוצת המיעוט. ברמה המעשית מה?
ברמה המעשית, דיברת על העדפה ליהודים בהגירה, שאת זה קצת החרגנו, כאילו איזושהי חוק השבות או משהו דומה, אבל חוץ מנישואים אזרחיים, מה זה עוד אומר?
זה אומר שלמשל, את לא נותנת העדפה או מעמד מיוחד לחרדים. זה אומר שאת מתרגלת יותר ויותר לראות את הערבים הישראלים כשווים לך או דומים לך כישראלים. זאת אומרת שכשתפגשי אדם, זה, השאלה תהיה אם הוא ישראלי או לא ישראלי, לא אם הוא יהודי או לא יהודי. זה שינוי תפיסתי ואזרחי מאוד משמעותי. זה אומר, אבל אני לא יודעת למה את מתייחסת לנישואים כאילו כדבר שהוא, לפי הטון שהשתמשת בו, זה נראה שזה דבר די שולי. כל הדיני ישות שמתייחסים בעצם ליחס של אדם לגוף שלו, ויחס של אדם למה שהכי חשוב לו, שזה גם הגוף שלו וגם טקסי מעבר החשובים בחיים. Mm-hmm. העובדה שאנחנו לא יכולים בדיוק להגדיר אותם בעצמנו, אלא שבתי משפט רבניים הם אלה שקופים את עצמם על ציבור שלא מאמין, גם מאמין וגם לא מאמין, זה דבר שהוא חמור גם לאזרחות וגם לדת, למעשה. זה חמור לשני הצדדים. אני לא חושבת ש... הרבנות הישראלית נהנית מסימפתיה או מהחיבה שהיא נהנית ממנה במקומות שבהם הדת היא עניין פרטי ולא שקופים אותו עליך.
אוקיי. בוועידה השנתית של המכון אמרת שהאמנה שגיבשתם היא רק התחלה, היא בסיס לדיון. מצד שני, מהאמנה גם עולה בבירור שיש לכם עמדות מאוד ברורות, שאת חלקן גם ניסחת פה, למשל בנוגע להפרדת הדת מהמדינה או לשינוי שיטת הבחירות. על אילו חלקים אפשר אפוא לוותר? זאת אומרת, אם זה בסיס לדיון, איזה חלקים אפשר להתפשר בהם ואיזה חלקים הם פחות נתונים למסע ומתן?
אי אפשר להתפשר על שום דבר.
אז כשאת אומרת שזה בסיס לדיון, למה את מתכוונת?
אני לא חושבת ש... תראי, אני לא חושבת שאפשר להתפשר על דמוקרטיה. זה בסיס לדיון במובן הזה שאנחנו רוצים להסביר לאחרים מדוע רק קיום דמוקרטי יכול בעצם לחזק את החברה, את ההמשך של החברה הישראלית. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שלא חשבנו על כל הסוגיות, זה מסמך התחלתי. אנחנו כן מוכנים לשמוע פה ושם, לקחת בחשבון או להסביר יותר טוב, להסביר את עצמנו יותר טוב לפי הערות או לפי התנגדויות שאנחנו נפגוש בתוך החברה הישראלית. אבל אני חושבת שכשיש ערך שהוא במובן מסוים אבסולוטי כמו דמוקרטיה, ודמוקרטיה זה, לא, זה, זה גם ערך וזה גם אמונה פרגמטית, שזה המשטר שפשוט עובד הכי טוב, המשטר כמעט היחידי שעובד. אז אי אפשר כל כך להתפשר על הערך עצמו. מה שאפשר להתפשר עליו זה על הדרכים להשיג את זה. אפשר למשל להתפשר על איזה סוג של הפרדה בין דת ומדינה תהיה. יש מודלים שונים. יש למשל המודל הצרפתי שבה המדינה לא נותנת שום כסף, לא מעבירה שום כסף לאף מוסד דתי. זה מודל אחד. ויש מודל גרמני אחר שבה המדינה אוספת מיסים מיוחדים מאנשים שהם מחליטים שהם שייכים או לכנסייה או לבית כנסת או למסגד מסוים, ואז המדינה משתתפת או פעילה יחד עם האזרחים, עם התרומה הזאת שהאזרחים עושים לדת שלהם עצמם. יש כל מיני מודלים שונים, אז על זה אפשר לדבר. אבל על העובדה שלא ניתן לקיים חברה דמוקרטית מתוקנת, כשהדת כל כך שזורה בתוך המוסדות המדינתיים, על זה אני לא חושבת שאפשר להתפשר. אפשר רק להתפשר או לדון בסוגיה של איך לעשות את זה בצורה הכי טובה.
קצת על ההיתכנות אולי של המיזם, פרויקט הזה, התייחסת לזה קצת בתחילת השיחה שלנו, אבל בכל זאת, האם את חושבת שבישראל יש בכלל תנאים לשינויים האלה שאתם מדברים עליהם, גם ברמת השיח האזרחי וגם בהמשך, באמת אם הזכרנו אימוץ חוקה, מה צריך לעשות?
אני לא יודעת. המסמך הזה הוא מסמך רעיוני. הרבה אנשים חושבים שיש הפרדה חדה בין רעיונות לבין תכלס, כמו שאומרים, לבין איזשהו מימד פרגמטי, פרקטי של השינויים. אני לא חושבת שיש הפרדה כזאת. אני חושבת שרעיונות הם בעצם מה שמוביל לשינוי, לרוב. ואני חושבת שבעשור או שני עשורים האחרונים, הרעיון של דמוקרטיה שמפרידה בין דת ומדינה, שמנסה להבטיח שוויון חוקי פורמלי לכל האזרחים שלה, הנחיצות של הרעיון הזה הלך ונעלם. אז המסמך הזה הוא מסמך רעיוני שמנסה להראות את ה... איך דמוקרטיה מקומית מתקיימת עם דמוקרטיה כללית, איך תרבות אזרחית מתוקנת לא יכולה להתקיים בלי שתהיה באמת חוקה שהיא מבטיחה מה הם הערכים החשובים שאנחנו צריכים להגן עליהם. אז המסמך הזה ניתן להבין אותו בעיקר כהצעה רעיונית, בתקווה שהוא מאפשר להבהיר ולחדד רעיונות פוליטיים שהפכו להיות מאוד מבולבלים, אני חושבת.
אבל בעבר היית די פסימית ביחס לזה. זאת אומרת, אמרת בעבר באחת ההרצאות בכנס של המכון, נדמה לי שאין אינטרס להרבה קבוצות לשנות את המודל, ושאת חושבת שהדתיים לא ירצו לשנות את המודל הקיים, מופלגים רבים של הימין הלא דתי. אז האם את עדיין חושבת ככה, שבעצם אולי אין הרבה תקווה, כי דיברת על דתיים, אבל אולי יש הרבה קבוצות שאין להן אינטרס לשנות את המודל הקיים.
אין להם הרבה אינטרס עד שהמודל שלהם לא יעבוד. ואז הם יצטרכו בכוח המציאות לחשוב על משהו אחר. זה או שזה לא יעבוד בשבילהם, או שזה לא יעבוד בשביל חלקים גדולים של החברה הישראלית. חברה זה שיתוף פעולה בין קבוצות שונות. כרגע, בצורה שבה הימין המשיחי, האורתודוקסים והימין של הליכוד, הם מתנהלים כאילו הם לא זקוקים לשיתוף פעולה של כל החברה. הם כמובן בונים אשליה. אני לא יודעת אם הם מאמינים בה או לא, אבל הם מציגים אשליה. חברה חייבת, היא זקוקה לשיתוף פעולה של כל הקבוצות בינם לבין עצמם. אז הם יגנו על האינטרס שלהם עד שמשהו יתפורר, עד שזה לא יעבוד.
אבל דברים לא מתפוררים עכשיו? הזכרנו את המשבר...
לא מספיק. עדיין לא מספיק.
מה זאת אומרת לא מספיק?
זה עדיין...
לא מספיק כדי להוביל לשינוי?
כן, או... לא מספיק כדי להוביל לשינוי.
אבל על פניו, הפרגמנטציה שדיברת עליה נמצאת עכשיו... או הייתה במרץ, כשהיינו בשיא הפגנות, היא הייתה בשיא. זאת אומרת, הייתה תחושה שגם בוטעה על ידי כל מיני...
אנשים עדיין מגיעים לעבודה, יש עדיין בית ספר, יש עדיין אוניברסיטה. אנחנו כרגע, הייתי אומרת שאנחנו כרגע בחברת זומבי. את יודעת מה זה זומבי. זומבי זה מת חי. זה בן אדם שמת בעצם, אבל הוא פועל כאילו הוא חי. והחברה כרגע, התפקוד כרגע של החברה, הוא תפקוד של חברת זומבי. היא בעצם יש בה חלקים חשובים שהם מתו או עומדים למות, אבל היא עדיין מתפקדת. ולכן אני חושבת יש... אנחנו עדים למעשה ביזה של קבוצות שהן מנסות לקחת לעצמם כמה שאפשר. צריך לראות מה תהיה התשובה מול זה, אבל אין לי ספק שעוד הרבה זמן זה לא יכול להמשיך ככה.
ולכן אולי שאלה לסיום, אתם, הקבוצה בעצם שהתכנסה במכון, שאת נמצאת בתוכה, אתם קצת, נדמה לי, רצים למרחקים ארוכים. אתם מתחילים פה תהליך שהוא עוד צריך להתגלגל, אבל המשבר הוא עכשיו. ולכן אני טועה אם אין פה אולי צורך חיוני בפעולה מהירה, פעולה מיידית.
יכול להיות שצריך את שניהם. המהפכה הצרפתית לא הייתה קורית, אני חושבת, אם לא הייתה כל התנועה של ההשכלה שקדמה לה 150 שנה. ההשכלה אולי לא, עדיין לא הגיעה למחוזות ישראלים, ומה שנדרש זה איזושהי תנועה חדשה של השכלה. צריך את שני הסוגים של פעולות, גם את הפעולה המיידית, המהפכנית, אם את רוצה, אבל הפעולה הזאת הרבה פעמים היא רק הסוף של תהליך ארוך שקדם לה, ושמאפשר אחר כך לאנשים להרגיש שהם מביעים את הכעס שלהם עם חזון של חברה אלטרנטיבית. מה שאולי חסר כרגע בתנועת המחאה, מה שחסר זה איזושהי תפיסה ברורה של החזון האלטרנטיבי שהמפגינים רוצים. יש איזשהו חזון, אבל הוא מאוד מורפל. זה רק דמוקרטיה, מבלי שאנחנו נבין ממה הדמוקרטיה הזאת תהיה מורכבת. אנחנו מנסים להציע את המרכיבים של הדמוקרטיה, של אמנה חברתית חדשה.
פרופסור אווה אילוז, תודה רבה.
תודה לך.